זבחים, דף ממבב, מתחילים בעזרת השם בנקודתיים למעלה. אחד לוקח כפית עם דם ואוכל את הדם. הדם הזה היה הדם של קורבן שנשאר אחרי זמנו, נותר, או שזה דם של קורבן סתם, והבן אדם שאכל את זה הוא טמא. על זה שהוא אכל דם ודאי שהוא חייב. האם הוא חייב גם על זה שהוא אכל נותר, או על זה שהוא אכל טמא, שהוא היה טמא? אז המשנה אומרת שהוא לא חייב על זה שאדם הוא נותר, או על זה שהוא אכל את זה בטומאה. שואלת הגמרא, המשנה אמרה חוץ מן אדם, חולי. שמוחקים את המילה חולי, יש לפי גרסאות אחרות. אז הגמרא מסבירה, מינה אני מילי, מאיפה באמת לומדים שבדם של קורבן שנותר, או אדם טמא שאכל דם, אין בו חיוב נוסף על זה שהוא עבר על נותר וטמא. וכדי לתרץ את השאלה, הגמרא עוברת עולם אחר, עולם של מעילה. כשאדם בא ונהנה מהקדש, זה נקרא שהוא מועל. אם הוא עשה את זה בשגגה, אז הוא חייב להביא את השווי כמה שהוא מעל, בתוספת של עוד חמישית, וחוץ מזה הוא צריך להביא קורבן אשם, שנקרא אשם מעילות. עכשיו, האם כשאדם נהנה מדם של קורבן, זה גם נחשב שהוא מעל? אז הדעה של חכמים שזה לא נחשב שהוא מעל. אין דין מעילה בדם. מאיפה הם לומדים את הדבר הזה? על זה הגמרא מביאה עכשיו שלוש דעות. אמר אולה אמר קרא. אולה אומר, הפסוק מדבר לעניין דם, הפסוק אומר, ואני נתתיו לכם, אז למה התורה אומרת את המילה לכם? כדי ללמד אותנו שלכם יהה, שמותר לכם ליהנות מאדם. אם אדם נהנה מזה, הוא לא עבר משום מעילה בהקדש, אפילו דם של קורבנות. דבי רבי ישמעאל תנא, אמר קרא, אותו פסוק כותב אחר כך, שכתוב אחרי המילה לכם, כתוב על המזבח לחפר. מהמילה לחפר לומד התנא של בית מדרשו של רבי ישמעאל, מה הפסוק בא להגיד בזה שכתוב לחפר? לחפרה נתתיו, ולא למעילה. זה שנתתי את הדם, המטרה של דם בקורבן זה כדי שאדם יכפר עליכם. לא הבאתי את הדם הזה כדי להוסיף לכם עבירות חדשות, בזה שהדם הזה הוא דם של קורבן. אין בו מעילה. דעה שלישית, רבי יוחנן אמר, אמר קרא, הוא, הפסוק מסיים, כי אדם הוא בנפש יכפר. המילה הוא באה להגיד מלשון הוויה, הוויה תמידית. הוא לומד מזה רבי יוחנן, הוא לפני כפרה כלאחר כפרה. הדין של אדם לא משתנה לפני שזרקו אותו למזבח ואחרי שזרקו אותו למזבח. הדין שלו הוא אותה הוויה תמיד. עכשיו, מי אמר שזה אומר שאין מעילה? אז הוא ממשיך ומסביר. מה אחר כפרה אין בו מעילה? כמו שאחרי שמחפרים כבר וזורקים את הדם על המזבח, אין יותר מעילה בדם הזה של הקורבן. למה באמת שלא יהיה מעילה אחרי כפרה? הפסוק אומר לגבי מעילה, ונפש כי תמעול מעל וחטאה בשגגה מקודשי השם. בדיני מעילה כתוב שהחטא הוא כשחוטאים מקודשי השם, דברים שכביכול בורא עולם יש לו צורך בהם בקורבן. אבל אחרי שכבר נעשית מצוות אדם, כביכול אין לו יותר צורך גבוה. כביכול הקדוש ברוך הוא אומר, אני את שלי קיבלתי. זרקת את הדם על המזבח, הוא כבר חיפר. אם מישהו לקח אחר כך את הדם שנשפח על הרצפה של העזרה ונהנה ממנו, לכתחילה כמובן שזה ממש ממש לא הדבר הכי מוצלח, זה לא הרעיון הכי טוב, יש מספיק משחטות באזור, הוא לא חייב דווקא לקחת את הדם כמובן של הקורבן, אבל דין מעילה אין בזה. למה? כי כבר זה לא צורכי גבוה. זה אותו דבר, מכיוון שהתורה מדגישה שהדין של אדם הוא אותו דבר, גם בהתחלה, לפני הכפרה, וגם בסוף אחרי הכפרה, אז אני כבר מבין שגם לפני הכפרה אין דין מעילה בדם של הקורבן. מה אחר כפרה? אין בו מעילה. אף לפני כפרה אין בו מעילה. שואלת הגמרא, אולי נאמר להפך. אתה אומר שהדין של אדם צריך להיות תמיד אותו דבר. כמו שאחר כך אין בו מעילה, גם לפני כן אין בו מעילה. אולי נגיד להפך, כמו שלפני כן יש בו מעילה, גם אחרי כן יהיה בו מעילה. שואלת הגמרא, אימא, אימא, לאחר כפרה כלפני כפרה. מה לפני כפרה יש בו מעילה, אף לאחר כפרה יש בו מעילה. אולי נאמר שלהפך, כמו שכבר הסברנו, שכמו שלפני הזריקת הדם, ההיגיון אומר שיש בזה עדיין הרי צורך גבוה, צריך להיות לזה דין מעילה, אולי גם אחרי שנעשית מצוותו יהיה בו דין מעילה. אומרת הגמרא, אין לך דבר שנעשית מצוותו ומועלים בו. לא מצאנו דבר כזה בבית המקדש שכבר סיימו לעשות את המצווה של אותו קורבן ועדיין יש דין מעילה במי שנהנה מאותו דבר, מאותו קודש. אין דבר כזה, ברגע שכבר סיימו לחפר עם אותו דבר, סיימו לעשות את מצוותו, לא מצאנו שיש בו עדיין דין מעילה. שואלת הגמרא, אתה לא מצאת? אני אעזור לך לחפש. אומרת הגמרא, ולא, והרי תרומת הדשן. מה זה תרומת הדשן? כשהיו באים לבית המקדש, מיד בהתחלה של העבודה, כשהריח עדיין היה צלול, הרגעים של לפני תחילת הבוקר, לפני עלות השחר, היה כהן מיוחד, נכנס, ולוקח קצת מהאפר שהצטבר על המזבח, שם אותו בצד מזרח של הכבש, וקרה נס גדול ביותר, באותו רגע שאותו אפר נגע על הקרקע של העזרה, במזרח כבש המזבח, הוא נבלה במקומו, פשוט נבלה שם. וככה היה קורה כל יום, הנס הנפלא הזה. המצווה הזאת של תרומת הדשן, התורה אומרת, ושמו אצל המזבח. ושמו, המשמעות הוא, ושמו, צריך לשים אותו שם, ולהשאיר אותו שם. ואסור ליהנות ממנו. מי שכן נהנה ממנו, עובר על דין מעילה. אז אם כן רואים, שבתרומת הדשן, אפילו אחרי שנעשית מצוותו, יש בו עדיין דין מעילה, אז איך אתה בא ואומר שלא מצאנו דבר כזה, קודש, שנעשית מצוותו, ועדיין יש בו מעילה. יש לנו מקרה של תרומת הדשן. אומרת הגמרא, זה נכון, זה נכון. באמת יש פה מקרה שמצאת דבר שנעשית מצוותו ויש בו מעילה, אתה צודק. כשאמרנו שאין דבר כזה בבית המקדש, התכוונו להגיד שחוץ, הרי לכל כלל יש יוצא מן הכלל. יש מקרים יוצאים מן הכלל, אבל הם לא מלמדים. למה? כי הכלל הוא, כשהתורה כותבת דבר פעם אחת, זה מלמד על כל הכלל. אבל כשהתורה אומרת את זה פעמיים, זה אומר שהתורה קובעת שדווקא כאן וכאן, אני מעוניינת שיהיה את המושג שאפילו אחרי שנעשית מצוותו, יהיה בו דין מעילה. במקומות אחרים לא. זה שני כתובים הבאים כאחד. איפה עוד יש מצווה שרואים שיש דין מעילה גם אחרי שנעשית מצוותו? אומרת הגמרא, משום דהווה, תרומת הדשן ובגדי כהונה, שני כתובים הבאים כאחד, כל שני כתובים הבאים כאחד, אין מלמדים. כיוון שיש גם את המצווה של בגדי הכהונה של הכהן הגדול ביום הכיפורים, כשהוא היה מסיים את העבודה הנפלאה והנשגבה, אמת, מה נהדר, היה מראה כהן גדול בצאתו מן הקודש, בשלום, בלי פגע. הוא היה לבוש בבגדי לבן. אותם הבגדי לבן, התורה אומרת שצריך לשים אותו, כתוב בפסוק, והניחם שם, והניחם שם. אז לפי דעת רבנן, מה הכוונה והניחם שם? שצריך לגנוז את הבגדים האלה. אסור ליהנות מהבגדים. יש בהם עדיין דין מעילה אפילו אחרי שנעשית מצוותו. אז רואים שיש מקרה שני, חוץ מתרומת הדשן, שאפילו הדבר שנעשה מצוותו, יש בו עדיין דין מעילה. אז כמו שאמרנו, משום דהווה, תרומת הדשן ובגדי כהונה, שני כתובים הבאים כאחד, וכל שני כתובים הבאים כאחד, אין מלמדים על הכלליות של דיני קודשים. שואלת הגמרא, אתה מצאת שיש שני דברים, אבל אם אני אמצא לך שיש רק דבר אחד, ששם יש דין מעילה גם אחרי שנעשית מצוותו, אתה כן תלמד את זה לכל מקום? הוא כן ילמד אותי לכל מקום? אז שואלת הגמרא, הניחא לרבנן, דאמרי והניחם שם, מלמד שטעונים גניזה. באמת מה שאתה אומר, שיש כאן שני כתובים הבאים כאחד, גם תרומת הדשן וגם בגדי כהונה, ששניהם גם אחרי שנעשית מצוותו, יש בו עדיין דין מעילה, זה נוח באמת לפי דעת רבנן, שהם סוברים שבאמת כמו שאתה אומר, גם בבגדי כהונה יש איסור מעילה גם אחרי שנעשית מצוותו. אבל לפי דעת רבי דוסה, אלא לרבי דוסה דאמר, מותרות הן לכהן אדיוט. מותר אחרי שהכהן גדול סיים את העבודה בקודש הקודשים, כשהוא מקפל את הבגדים שלו, בגדי הכהונה שנכנס איתם בקודש הקודשים, מותר עכשיו לכהן אדיוט אחר, ללבוש את אותם בגדים, כי הרי למעשה, מה הכהן גדול היה לובש בקודש הקודשים? הוא היה לובש את הארבע בגדי כהונה של הכהן אדיוט. כמובן שבמסכת יומא יש מחלוקת לגבי האבנט של הכהן גדול, האם זהו אותו אבנט של כהן אדיוט או לא, אבל נאמר לפי הדעה זה עשוי מאותם החומרים בדיוק. אז אם כן, יוצא, למעשה הבגדים מוודאי אותם בגדים, רק השאלה אם האבנט, החגורה של הכהן גדול היה עשוי מאותם חומרים כמו הכהן אדיוט, אבל בכל אופן הארבע בגדים הם וודאי אותם בגדים. אז הכהן אדיוט יאמר, אני עכשיו הולך לקחת את הבגדים של הכהן גדול ולעשות עם זה עבודה יומיומית, מה יכול להיות יותר גדול מזה? עם הבגדים האלה של יום הכיפורים של הכהן גדול, שהוא יצא בשלום מקודש הקודשים, שאני אזכה ללבוש את הבגדים שלו ולעשות עבודה בבית המקדש, פילי פליים. אז לפי דעת רבי דוסה, מותר? מה השאלה בכלל? בטח. אז אם כן אתה רואה שדבר שנעשית מצוותו, אין בו דין מעילה, גם בבגדי כהונה. אז מה נשאר? המקום היחיד שיש בו מעילה, אפילו אחרי שנעשית מצוותו, זה רק בתרומת הדשן. והכלל הוא שכשהתורה כותבת במקום אחד שהלכה מסוימת לא משנה מה, במקרה שלנו שיש דין מעילה גם אחרי שנעשית מצוותו, זה מלמד על כל הכלל. ואם כן נלמד בכל הקודשים שאפילו אחרי שנעשית מצוותו יהיה בו דין מעילה. אומרת הגמרא, גם אם אתה מוריד לי את בגדי כהונה אני לא מאבד אשתונות, יש לי מקום אחר, יש שתי כתובים אחרים עכשיו הבאים כאחד. אני מצרף לתרומת הדשן את עגלה ערופה. מה זה עגלה ערופה? אז כמו שאנחנו יודעים, כשמוצאים פתאום חלל באדמה, מוצאים אדם לא עלינו, שנזכה לאריכות ימים ושנים טובות בבריאות ובחיים טובים, מת, הרוג, מוצאים באמצע הדרך, נורא והיום. מה עושים? בודקים דבר ראשון, לאיזה עיר הוא הכי קרוב אותו חלל, והעיר שהוא הכי קרוב אליה, הם צריכים למעשה לחפר על עצמם, על העיר שלהם, ולהגיד, ידינו לא שפכו את הדם הזה, עינינו לא ראו, אנחנו לא נתנו לבן אדם הזה לצאת מהעיר בלי שליווינו אותו, בלי שנתנו לו צידה לדרך. לא אנחנו אלה שאשמים בפשע הזה, ברצח הנורא. וזה לא מספיק, הם מביאים עגלה שלא עובד בה, שלא עבדו איתה אף פעם, ואז עורפים את ראשה ליד נחל איתן, ובזה זה מתכפר לאותה עיר שקרובה לחלל. זה עגלה ערופה. הפסוק שם אומר על העגלה הערופה, כתוב שם, וערפו שם את העגלה בנחל. כתוב את המילה שם. המילה הזאת מיותרת. לומדים מזה, שם תהיה קבורתה. שחייבים לקבור את העגלה הערופה באותו מקום. שם אסור ליהנות ממנה. אז רואים מכאן שהעגלה הערופה, אחרי שנעשית מצוותה, יש בה דין מעילה. אז איך אתה אומר שאין לך דבר שנעשית מצוותו ויש בו עדיין דין מעילה? עגלה ערופה מצטרפת עכשיו לתרומת הדשן. שתיהם, זה דבר שנעשית מצוותו ויש בו דין מעילה. אבל מה התשובה פה? אז למעשה זה לא שאלה, זה תשובה. אז מכיוון שיש פה שתי מקרים כאלה, גם תרומת הדשן וגם עגלה ערופה, שתי כתובים הבאים כאחד, אין מלמדים. אז לכן, בשאר המקומות, אולי נאמר אחרי שנעשית מצוותו אין דין מעילה. דווקא כאן יש דין מעילה, ושאר המקומות אין דין מעילה. ומשום דאבי, תרומת הדשן ועגלה ערופה, שני כתובים נבאים כאחד, וכל שני כתובים נבאים כאחד אין מלמדים, כמו שהסברנו. אומרת הגמרא, שתי כתובים נבאים כאחד אין מלמדים. יש דעה שסוברת ככה, אבל יש דעה שסוברת אחרת. יש דעה שסוברת שכשכתוב פעמיים שתי כתובים שכתובים פעמיים כאחד על דבר אחד, שתי פסוקים פעמיים מלמדים דבר אחד, הם כן מלמדים לכל התורה כולה. הניחא למאנדא אמר ששתי כתובים הבאים כאחד אין מלמדים, אלא למאנדא אמר מלמדין, מה היכא למימר? מה תגיד כאן, מה יש לך לומר? אם כן אומר שבאמת עגלה ערופה ותרומת הדשן מלמדים לכל התורה, שאפילו דבר אחרי שנעשית מצוותו עדיין יש בו דין מעילה. אומרת הגמרא, תרי מיעוטי כתיבי, מיעוטי מיעוטים, זה כבר משהו אחר לגמרי. כתיב אחה, זאת אומרת אחה כתיב הערופה, הערופה עם ה' הידיעה. מה זה אומר? דווקא זו העגלה הערופה, רק היא צריך והניחם שם, שם תהיה קבורתה, ולא אחרת. שום מקרה אחר, התורה באה למעט במיוחד. כשאתה מביא הפסוק אומר, אתה מביא פסוק שהפסוק אומר שגם אחרי שנעשית מצוותו יש בו דין מעילה, אתה יכול לשכנע אותי שהפסוק הזה רוצה שנלמד מזה גם במקומות אחרים. אבל כשהפסוק בעצמו ממעט ואומר, דווקא הערופה, רק עליה אני אומר לך שם תהיה קבורתה, ויש בה מעילה גם אחרי שנעשית מצוותה, אז שלא תעיז לחשוב שאת אותה הלכה יש גם בשאר המקומות, כי בשביל זה מעטתי, בשביל זה אני הלכתי וביקשתי מכל הסופרים, מעתה ועד עולם כן יהי רצון, ביקשתי מהם להוסיף עוד היי לפני המילה הערופה, למרות שזה לכאורה מיותר, כדי שיהיה פה היי הידיעה, שכולם ידעו, שידעו שמדובר פה על העגלה הערופה הידועה. רק עליה נאמר שיש בדין מעילה אחר כך. נו, אז אם כן, זה מיעוט אחד, אבל אולי נלמד מהמקרה השני של תרומת הדשן, אבל גם שם יש מיעוט. ואתם כתיב וסמו, לא כתוב וסם, אלא וסמו עם וו בסוף, זה נקרא וו הכינוי. זה בא לומר דווקא וסמו, דווקא תרומת הדשן צריך לשים אצל המזבח ואסור ליהנות ממנו, יש בו דין מעילה, אבל לא במקרה אחר. אז אין לנו בכלל כרגע אפשרות ללמוד מתרומת הדשן ועגלה ערופה, שכמו ששם יש דין מעילה אחרי שנעשית מצוותו, ככה גם בכל הקודשים. כי התורה מפורש ממעטת שדווקא שם ולא במקרה אחר, יש שיתור מיוחד שהתורה מותירה אות מיוחדת ללמד שזה דווקא כאן ולא במקום אחר. עכשיו אנחנו עוברים ליישב למעשה את השאלה שאיתה פתחנו את השיעור היום. קודם כל יש פה שאלה חדשה עכשיו, כי למעשה אנחנו צריכים לדעת שאין דין מעילה בדם. כן? צריך ללמוד לימוד שאין דין מעילה בדם. אז מאיפה למדנו את זה? כבר למדנו את זה מההלכה הזאת, באמת היה פה שלוש מקורות האמת. היה פה הוא, היה פה לכם, היה פה לחפר, אבל לא צריך שלוש פסוקים. הגמרא מסבירה שאין פה מחלוקת בין אולה לבין רבי יוחנן לבין נתנה של דבי רבי ישמעאל. שלושתם הביאו שלושה לימודים, וכל אחד מהם זה באמת נכון, רק זה נכון למקרה שלו. כל אחד מהם זה ריבוי על משהו אחר. אומרת הגמרא, הוטלת אקראי בדם, למה לי? למה? יש שלוש פסוקים שמלמדים בדם, לימוד מיוחד. למיוטי, זה בא למעט, ממעילה, מנותר ומטומאה. אז מעילה כבר למדנו מזה שכתוב הוא, זה בא ואומר, בהווייתו יהא, כמו שאחרי שנעשית מצוותו הוא כבר לא נקרא קודשי השם, הוא כבר לא נקרא צורך גבוה, אין בו דין מעילה יותר, ככה גם לפני שנעשית מצוותו, אין בדם דין מעילה. מה עושים אבל מהמילה לכם ומהמילה לחפר? אומרת הגמרא, זה בא למעט נותר וטומאה. ובא למעט נותר וטומאה, ורשי בצורה ממש יפהפייה מבאר מה בא וממעט מה. אז הוא כותב פה רשי, לכם בא למעט נותר. אז הוא אומר שנותר הוא לכם כשאר חולין ולא כקודשים. אני בא ואומר לכם שאם יש בשר שנותר, אם יש לא בשר, אם יש דם שנותר אחרי הזמן שמותר באכילה, או אחרי הזמן שצריך כבר לזרוק את הדם, אז אותו אדם שנשאר אחרי זמנו, אז אני אומר שאין בו דין של נותר. זה מה שכתוב לכם. זה לכם, להנעתכם. אתם לא עוברים בו במעילה. ומה שכתוב, לחפר, שמזה אנחנו אומרים, לחפרה נתתיו כקודשים, לחפרה נתתיו כקודשים, ולא לדבר אחר כקודשים, אלא כחולין. רק לחפר הוא כמו קודשים, אבל לא לדברים אחרים הוא כמו קודשים. אדם הוא נחשב כמו קודש רק לגבי כפרה, אבל לא לגבי מעילה. זה מה לומדים מהמילה לחפר. אז אם כן, כל מילה מלמדת משהו אחר. הוא מלמד את הדין של מעילה, לכם מלמד את הדין של נותר, ולחפר מלמד את הדין של טומאה, ששלושתם לא שייכים בדם של קורבנות. אומרת הגמרא, אבל פיגול לא צריך קרא. ללמד אותי שבדם אין דין פיגול, שאם בקורבן חשב המקריב, הכהן שהקריב, אחת מהעבודות במחשבת חוץ לזמנו, שהאכילה תהיה אחרי הזמן, אז אמנם שהקורבן נהיה פיגול, אבל בדם אין דין פיגול, על זה לא צריך פסוק. למה? דתנן, כל שיש לו מתירין, בין לאדם, בין למזבח, חייבים עליו משום פיגול. הכלל, מתי יש דין פיגול ומתי אין דין פיגול, כשדבר יש משהו אחר שמתיר אותו, יש בו דין פיגול. כמו למשל בשר. מה גורם לבשר של קורבן להיות מותר באכילה, או להיות מותר להקטרה על המזבח? זה שזרקו את דמו על המזבח. אז אם כן, בבשר ובאימורים שמקטירים על המזבח, יש דין של משהו אחר שמתיר אותם. יש משהו אחר שמתיר אותם. דם, יש משהו שמתיר אותו? שום דבר. הוא מתיר אחרים, אבל אין משהו שמתיר אותו. לכן אין בו דין פיגול. דם, אין בו דין של פיגול. דיינו, מישהו שאוכל דם מקורבן של פיגול, לא יהיה חייב על האיסור של פיגול בנוסף לאיסור הכללי של אכילת דם. כן, אז כמו שאמרנו, כל שיש לו מתירים בין לאדם בין למזבח, חייבים עליו משום פיגול, אבל ודם גופי מתיר הוא ואין לו משהו אחר שמתיר אותו. כיוון שלמדנו מזה שיש שלוש מילים שבאים ללמד, לומדים מכל אחד מהם משהו אחר, הגמרא מביאה משהו דומה. אמר רבי יוחנן, שלושה קריטות בשלמים, למה? למה כתוב שלוש פעמים את העונש של קראת לגבי שלמים? בתומה שאדם אוכל, שאדם נוגע בבשר שלמים בתומה, שאדם אוכל בשר שלמים בתומה, לא נוגע, אוכל. שאדם אוכל בשר שלמים בתומה, כתוב שלוש פעמים שהוא חייב קראת. למה זה צריך להיות כתוב שלוש פעמים? אומרת הגמרא, כל אחד מהם לומדים משהו אחר. אחת לכלל. הרי פעם אחת לא כתוב את המילה שלמים. פסוק אומר, ויקרא חף ב', פסוק ז', פסוק ג', איש אשר יקרב מכל זרחם אל הקודשים, כתוב קודשים, לא כתוב דווקא שלמים, אשר הקדיש בני ישראל להשם ותומתו עליו, מה אתה אוכל קודשים? כשתומתך עליך עדיין אדם תמה? אז פסוק פה כותב עליו עונש חמור מאוד, ונחרטה הנפש ההיא, מלפניי אני השם. אז הקראת הזאת של אדם שאוכל בשר שלמים בתומה כתובה בלשון כללי. אז יש כאן סוג של כלל, כמו כלל ופרט וכלל, יש פה כלל, כתוב פה קודשים, לא כתוב פה דווקא שלמים. וזה פסוק אחד, זה הפסוק הזה. הפסוק השני שכתוב בו קריטות, ואחת לפרט. הפסוק הזה, ויקרא פרק ז', פסוק ח', כתוב שמה, והנפש אשר תאכל בשר, לא כתוב מזבח הקודשים, כתוב מזבח השלמים, קרא לקורבן בשמו, שלמים, לא כל הקודשים באופן כללי, אלא פרט, דווקא השלמים, ושמה גם הפסוק מסיים, עם, ותומתו עליו, אכל את זה בתומה, ונחרטה הנפש ההיא מהמאה. למה כתוב עוד פעם שהוא אכל קורבן בתומה, אז יש לו חיוב קראת? כי זה בשביל ללמד אותי לפרט, ללמד אותי כדי שיהיה לי פה גם כלל מהפסוק שהבאנו קודם וגם פרט מהפסוק הזה. מה מלמד אותי הכלל והפרט? יש אחת מהמידות שאנחנו אומרים אותם, אלה שזוכים להגיד, מתי שזוכים להגיד, בברייתא של רבי ישמעאל לפני התפילה, אומרים שמה, דבר שהיה בכלל, דבר שהיה חלק מהכלל, הוא היה כלול, כמו פה במקרה שלנו שלמים, היה חלק מהכלל של קודשים, ויצא מן הכלל, עזב את הקבוצה. כמו פה, שקורבן שלמים, בפסוק אחר כתוב בנפרד פתאום, בלי כל הקודשים. לא ללמד על עצמו יצא, הוא לא חושב רק על עצמו, לא דואג רק לעצמו, אלא על הכלל כולו יצא. הוא בא ללמד משהו בשביל כל הכלל. זאת אומרת, זה ששלמים כתוב במקום אחר, והוא לא כתוב ביחד עם הקודשים רק, הוא כתוב גם במקום אחר בנפרד, הוא בא ללמד שכל הקודשים צריכים להיות דומים לשלמים. ומה מפה אנחנו לומדים? מה הוא באמת מלמד את כל הכלל? שלא תחשוב ששייך דין שאדם אוכל בתומעה בשר של קודשים, זה גם בקודשי בדק הבית, כשאדם מקדיש חפץ לבית המקדש, לאו דווקא בשביל קורבן, אלא לא, זה דווקא קודשים שהם קורבנות. בסדר גמור? אז זה שלומדים ממה שכתוב כלל ופרט. סתם ככה בשביל תוספת ידיעות, כאילו אומרים, ידיעות ביד, מושגים ביהדות, מה באמת ההבדל בין כלל ופרט סתם שאומרים שאין בכלל אלא מה שבפרט? דרך כלל אומרים, כשכתוב כלל וכתוב אחר כך פרט, זה אומר שהכלל התכוון רק למה שכתוב בפרט ולא למשהו אחר. לבין כאן שיש כלל ופרט, אנחנו אומרים שהפרט לא מלמד רק על עצמו אלא על הכלל. אז רש"י מסביר שההבדל הוא כשכלל והפרט הם סמוכים זה לזה, לומדים אותם בכלל ופרט, אבל כאן הם מאוד מרוחקים אחד מהשני. הכלל כתוב בכלל בויקרא חף ב', הפרט כתוב בויקרא ז', זה הבדל של מעל 10 פסוקים. אז לכן לא לומדים אותם בכלל ופרט, אלא בדבר שהיה בכלל ויצא ללמד על הכלל כולו יצא. נו, אבל כתוב פעם שלישית, חיוב קרת באחד שאוכל קודשים כשהוא טמא. מה זה בא לומר? ואחת לדברים שאינן נאכלים. הפעם הנוספת שכתוב שמי שאוכל קודשים בטומאה חייב קרת, בא לומר שאם הוא אוכל קודשים זה לאו דווקא דבר שנאכל, אלא אפילו דבר שאינו נאכל. למשל, הוא אוכל את העצים של המערכה. לא מספיק שהוא שבר כנראה גם את השיניים, יש לו עוד חיוב של קרת. או אחד שנאמר אוכל לבונה, או קטורת, זה דברים לא מומלץ להכניס אותם לתפריט, כן? גם אם זה לא קודש. דברים שהם לא ראויים לאכילה, בכל זאת אנחנו אומרים שיהיה חייב קרת. ובכן, זה מה שלומדים מהפעם השלישית. אומרת הגמרא ולרבי שמעון, רבי שמעון סובר שדברים שהם לא ראויים לאכילה לא חייבים עליהם. ולרבי שמעון דאמר דברים שאין נאכלים אין חייבים עליהם משום טומאה. אז אם כן, לתויי מאי, מה בא לרבות הפעם השלישית שכתוב שאדם טמא שאוכל קודשים חייב קרת? אומרת הגמרא, לתויי חטאות הפנימיות. רבי שמעון באמת, זה השיטה שלו, העניין של החטאות הפנימיות. מה זה? יש הרי את אותם חמש חטאות שמקריבים, שזורקים את הדם שלהם בתוך ההיכל. אם זה פר של יום הכיפורים, פר כהן גדול, שכמו חטאת רגילה של בן אדם רגיל, אצל כהן גדול זה נקרא פר כהן גדול. אם זה הפר של העלם דבר של ציבור, כמו שכבר אמרנו כמה פעמים, שבית דין הורו לציבור היתר בדבר אסור, והציבור עשו על פיהם, אז מביאים פר העלם דבר של ציבור, זה שלושה פרים הנשרפים. יש עוד שתי סעירים הנשרפים, אחד זה הסעיר של יום הכיפורים, הזוג של הסעיר לעזאזל, והחמישי זה סעיר של עבודה זרה. חמש הנשרפים, חמש החטאות הפנימיות, אלה, לפי דעת רבי שמעון, אין בהם דין פיגול. אין בהם דין פיגול. אז אומר רבי שמעון, שלא תחשוב שכמו שפיגול אין בהם, אז גם מי שאוכל אותם בטומאה לא יהיה חייב קרת, אלא הוא כן יהיה חייב קרת. מאיפה אני לומד את זה? מזה שכתוב פעם נוספת, שאחד שהוא טמא, שאוכל קודשים, חייב קרת. זה בא לרבות את אותם, את אותם חטאות פנימיות. לעיתוי החטאות הפנימיות, סלקא דעתא חמינא, בלי זה היה עולה על דעתך לומר, סלקא דעתא חמינא, הואיל ואמר רבי שמעון, כל שאינו על מזבח החיצון כשלמים, אין חייבים עליו משום פיגול. כמו שאמרנו, הוא סובר שפיגול בחטאות הפנימיות אין את האיסור הזה, אין את החיוב הזה. אולי היינו אומרים שמשום תומן נמי לא לחייב, אז אולי שגם לא יהיה חיוב, אדם טמא שאכל את הקודשים האלה, אולי גם כן לא יהיה בו חיוב. כמה שמלן, לכן מלמדת אותנו התורה, פעם השלישית שכתוב, שהטמא שאוכל קודשים חייב קרת, שזה גם כאלה קודשים של חטאות פנימיות. למדנו במשנה, נומי רבי שמעון. רבי שמעון אמר, עת שדרכו לאכול חולי. זאת אומרת שיש פה, למדנו למעשה במשנה מחלוקת, חכמים ורבי שמעון, לעניין טמא שאוכל דבר שאין דרכו לאכול. כמו שהזכרנו, הוא אוכל עצים, לבונה, קטורת, דבר שלא ראוי לאכילה. אבל הבן אדם הזה טמא והוא אכל קודש. האם הוא חייב על זה או לא? לפי דעת חכמים, הוא לוקה. לפי דעת רבי שמעון, הוא לא לוקה. ככה למדנו במשנה. אומרת הגמרא, התמר. רבי יוחנן וריש לקיש, זה זוג אחד שחולקים. וכל אחד מהם יש לו תגבור מאוד דעה של אמורה. רבי אלעזר ורבי יוסי ברבי חנינה, גם הם נחלקו באותו דבר, אבל אנחנו פשוט מאוד לא יודעים מי סובר מה. רק אנחנו יודעים שוודאי רבי יוחנן לא סובר כמו ריש לקיש, ואנחנו יודעים ודאי שרבי אלעזר לא סובר כמו רבי יוסי בר חנינה. רק האם ריש לקיש סובר כמו רבי אלעזר או כמו רבי יוסי ברבי חנינה, וכן להפך, זה אנחנו לא יודעים. אבל מה? חד מאי זוזה, יש כאלה גורסים זוגה, יותר מתחבר, זוג. כאילו יותר, יש כאלה אומרים זיווה, האמת היא שכל שלושת הגרסאות כתוב באלה שמדקדקים בגרסאות, ששלושתם נכונים. הכל אותו רעיון, זוג, זוג של חכמים. אחד מהזוגות סוברים. ואחד מאי זוזה, ויש זוג אחר, יש אחד שני מכל זוג, הרי יש פה זוג, רבי יוחנן וריש לקיש, אחד מהזוג הזה ואחד מהזוג השני של רבי אלעזר ורבי יוסי ברבי חנינה, אחד מכל זוג סובר, כאילו יש מחלוקת פשוט מאוד, יש פה הרי שתי זוגות, והם מתחלקים, כל אחד סובר משהו אחר. כל, כאילו, כל זוג יש ביניהם מחלוקת, ומתחלקים ביניהם. בכל אופן יש פה מחלוקת אמוראים בעניין הבא. אחד אמר, מחלוקת, מחלוקת שחכמים חולקים על רבי שמעון, שרבי שמעון סובר שתמה אוכל דבר שהוא לא ראוי לאכילה, הוא לא לוקה, זה שחכמים חולקים עליו וסוברים שהוא כן לוקה, הם חולקים עליו רק בתומת בשר. או, לא מדובר פה שאדם תמה אכל את הקודשים, כמו שהסברנו, אלא הם סוברים שמדובר פה שהבשר תמה. פה במקרה שלנו הלבונה תמה, הקטורת תמה, העצים תמהים. אבל בתומת הגוף, דברי הכל אינו לוקה. אבל ברגע שהבן אדם תמה, אז גם רבנן מודים לרבי שמעון שהוא לא לוקה. זה דעה אחת. דעה שנייה, זה זוג אחד. ואחד אמר, הזוג השני, אחד מכל זוג, הדעה השנייה סוברת. כמחלוקת בזו, כך מחלוקת בזו. המחלוקת שרבי שמעון ורבנן זה בין כשהבשר תמה ובין כשהאדם תמה. בכל מקרה, אם אכלו פה קודשים בתומה, בין אם הבן אדם תמה ובין אם הקודשים תמהים, אנחנו כל הזמן אמרנו שמדבר שהאדם תמה כדי שזה יהיה קל פשוט להסביר. אבל למעשה באמת יש בזה מחלוקת במקרה הזה. במקרה הזה של דבר שאינו ראוי לאכילה, האם מדובר על הבשר או על הגוף, זה תלוי במחלוקת הזאת באמת. ולפי הזוג אחד מהזוג השני, לפי דעה שנייה במחלוקת אמוראים, באמת המחלוקת בין רבי שמעון ורבנן זה לא, בין אם הבשר תמה ובין אם האדם תמה, תמיד יש מחלוקת שלפי דעת רבי שמעון הוא לא לוקה, ולפי דעת חכמים הוא כן לוקה. מה באמת ההסבר של הדעה השנייה? למה באמת הם סוברים שהמחלוקת זה גם בתומת בשר וגם בתומת הגוף? מה איתמה? כיוון דקרינן בי והבשר אשר יגע בכל תמה, כי מכיוון שאנחנו קוראים בפסוק הבשר אשר יגע בכל תמה, זה הכוונה שהבשר תמה, אז אם כן, קרינן בי, את הפסוק הבא, ותומתו עליו, שזה הכוונה, ותומתו עליו, שזה הכוונה שהאדם תמה. כן, הפסוק אומר, והבשר אשר יגע בכל תמה לא יאכל באש ישרף, והבשר כל טהור יאכל בשר. אז אם כן, מכיוון שבכל מקרה איזה פסוק מדבר על מה? מכיוון שהפסוקים של תומת בשר ותומת הגוף כתובים אחד ליד השני, אנחנו לומדים שאם תומת הבשר יש על זה חיוב מלכות, אם אוכלים כשאוכלים בשר תמה של קודשים יש חיוב מלכות, אז גם אדם תמה שאכל בשר של קודשים גם כן יש בו חיוב מלכות, וכן להפך. זה עד לפה הגרסה של רב תביומי. רב תביומי מתני אחי. רב כהנה, רב כהנה לומד את אותו מחלוקת, כמעט אותו דבר, רק יש לו שינוי קטן. רב כהנה מתני אחי. חד מאי זוזה וחד מאי זוזה, זה באמת אותו דבר, שמביאים את רבי יוחנן ריש לקיש, רבי אלעזר ורבי יוסי ברבי חנינה, מביאים את שתי הזוגות, ויש מחלוקת אמוראים ביניהם. לגבי הדעה השנייה, אין הבדל פה. הדעה שסברה שהמחלוקת היא גם בתומת בשר וגם בתומת גוף, גם פה לפי הגרסה הזאת סוברת אותו דבר. עכשיו, לגבי הלשון הראשונה, איפה באמת מודים, מי מודה למי, פה יש באמת שיטה אחרת. כי לפי הגרסה הקודמת אמרנו ש... רבנן מודים לרבי שמעון, לפי הגרסה הזאת רבי שמעון יש מקרה שהוא מודה לרבנן. אז אומר ככה. אחד מאי זוזה ואחד מאי זוזה, כמו שאמרנו, הסיפה. זאת אומרת שרבי שמעון מודה לרבנן. אחד אמר, מחלוקת בין מה שרבי שמעון חולק על חכמים, זה פשוט מאוד רק בתומת הגוף. כשהאדם תמה והוא בא לאכול קודשים. אבל אז יש מחלוקת האם הוא לוקה או לא. אבל בתומת בשר עם הלבונה, הקטורת, העצים, תמאים, קוראים לזה תומת בשר, אז דברי הכל, אפילו רבי שמעון מודה שלוקה. ואחד אמר כמחלוקת בזוג, כך מחלוקת בזוג, כמו שראינו בלשון הקודמת, וגם את הטעם רואים כמו בלשון הקודמת, אמר רב המסתר... מחלוקת בזוג, כך מחלוקת בזוג. רגע, באמת ההסבר הוא אותו דבר, רק נראה לפני כן מה שאומר רבא. אמר רבא מסתברא כמאן דאמר כמחלוקת בזו, כך מחלוקת בזו. האמת היא שיש כאלה גורסים גם את התוספת של אמר רבא בלשון של רב טוב יומי, אבל זה לא כל כך משנה. בכל אופן, הוא יותר נוקט כמו הדעה השנייה, שהמחלוקת בין רבי שמעון לחכמים, זה בין בתומת הגוף ובין בתומת בשר, והוא מביא את הלימוד שראינו קודם. מה הייתה? מה כיוון דלא קרינן בי ותומתו עליו, ונחרטה לא קרינן בי, והבשר אשר יגע בכל טמא לא יאכל. וכמו שרש"י כותב, שמכיוון שהסמיכו את הפסוק של תומת גוף לתומת בשר, סימן ששתיהם שווים, ומה ששייך בזה שייך בזה, וכן להפך. לכן המחלוקת בין רבי שמעון ורבנן זה על שתי המקרים, גם על תומת בשר וגם על תומת גוף. האם שייך חיוב מלכות כשאוכלים שאוכלים בשר בתומעה? האם כשהבשר תמה או כשאדם תמה? זה לא משנה. לפי דעת רבי שמעון הוא לא לוקה, ולפי דעת חכמים הוא לוקה. שואלת הגמרא, מה אתה אומר? שלפי דעת רבי שמעון, מישהו שאוכל בשר, מישהו שאוכל דבר שלא ראוי לאכילה, כמו עצים, לבונה או קטורת, הוא לא לוקה? ואמר מר, והבשר, המילה והבשר באה לרבות עצים ולבונה, שזה גם כן פסול, שזה גם כן מצטרף לחיוב. זה מצטרף, זה גם כן נחשב דבר שאסור, זאת אומרת שאסור בתומה. גם עצים ולבונה אסור שיאכל בתומה. אז איך אתה אומר שאין בזה את לפי דעת רבי שמעון אין בזה חיוב מלכות? הרי מרבים גם עצים ולבונה. אומרת הגמרא, נכון שמרבים, אבל לא מרבים את זה לחיוב מלכות, אלא לפסולה באלמה. זה רק מדרבנן פסול, אבל אין פה חיוב של מלכות, והפסוק זה רק אסמכתא באלמה. זאת אומרת, זה תקנה של רבנן שיהיה אסור לאכול עצים, לבונה או קטורת, דבר שלא ראוי לאכול, בטומאה. אבל מה שלומדים את זה מפסוק זה רק אסמכתא באלמה. המילה והבשר לא באמת מלמדת את ההלכה הזאת, לרבות דברים שלא ראויים לאכילה, בטומאה. אומרת המשנה, לשם שישה דברים הזבח נזבח. יש שישה כוונות שראוי לכוון בהם כששוחטים כל קורבן שהוא. כתוב כאן נזבח, זה הכוונה שחיטה. אבל האמת היא שתוספות כותב שזה לאו דווקא שחיטה. זה גם בקבלה, הולכה וזריקה. אמנם הרמב״ם אומר שזה רק בשחיטה. לשם שישה דברים הזבח נזבח. לשם איזה שישה דברים? לשם זבח. שם זבח, דיינו איזה קורבן זה. קורבן עולה, אז לשם קורבן עולה. קורבן שלמים, שם קורבן שלמים. לשם כל קורבן שהוא. צריך לשחוט את הקורבן לשמו. וזה באמת המחשבה הזאת יכולה לפסול בכל הארבע עבודות, גם בשחיטה, גם בקבלה, גם בהולכה וגם בזריקה. ולשם זובח, רגע, מי הביא את הקורבן פה? ראובן. אז תגיד שאתה שוחט את הקורבן לשם ראובן. עכשיו, מה קורה אם שחטו את זה שלא לשם ראובן? אז העבודה היחידה שפוסלת זה עבודה של זריקה. דיינו, אם זרקו את הדם שלא לשם ראובן, אז הקורבן פסול. גם אם שוחטים את הקורבן על מנת שהזריקה תעשה שלא לשם ראובן, הקורבן יהיה פסול. זאת אומרת, רק בזריקה, זה מחשבה שפוסלת בשינוי בעלים. דיינו, כמו שאנחנו קוראים לזה פה, לשם זובח. עכשיו יש כאן עוד ארבע כוונות שצריך לכוון, אבל הארבע כוונות האלה לא מעכבות בכלל. לשם השם, שם בורא עולם, כמובן. לשם אישים, שזה יהיה על האש. הגמרא תבאר מה בדיוק זה בא לרבות. גם את הדבר הבא, לשם ריח, לשם שיעלו ריח בהכתרה שלהם, זה גם כן כוונה שהגמרא תבאר מה פירוש, איך גורמים שיהיה ריח בהכתרה. לשם ניחוח, נחת רוח, בורא עולם, שאמר ונעשה רצונו. זה שש כוונות שצריך לכוון בשעת הקרבת כל קורבן שהוא. עכשיו, מה אם זה קורבן אשם וחטאת שמגיע על איזשהו חטא מסוים? והחטאת והאשם, לשם אותו חטא שעל שמו הוא מגיע. למה הבאת החטאת? הוא חילל שבת בשוגג. טוב מאוד, צריך לדעת, אז אני שוחט את החטאת בשביל שחפר להוא שחילל שבת בשוגג. וכן על זה הדרך, הוא אכל חלב בשוגג. אז צריך להגיד שאני שוחט את החטאת לשם חלב, אשם. למה הוא מביא אשם? הוא מעל בהקדש. אני שוחט את האשם לשם זה שהתכפר להוא שעשה מעילה בדיני הקדש. אמר רבי יוסי, חולק על תנא קמא, או יותר נכון, הוא פשוט מאוד אומר שמה שאמר תנקמה זה פשוט זה לא להלכה. אמר רבי יוסי, אף מי שלא היה בליבו לשם אחת מכל אלו כאשר גם אם כהן שחט קורבן סתם ראש פשוט ריק בלי שום מחשבה וגם הוא לא אמר שום דבר מתוך אותם הדברים לפי רש"י ותוספות, הכוונה פה מחשבה, מתכוונים להגיד שהוא אומר. כל פעם כשאומרים שהאדם מתכוון בשעת ההקרבה, הכוונה שהוא אמר בפה, לפי רש"י ותוספות. אמנם שיש ראשונים שסורים שזה מחשבה בלב, אבל רש"י ותוספות סורים שזה הכוונה אמירה. אפילו אם הוא לא אמר אחד מכל אלו, אמר רבי יוסי שהקורבן יהיה כשר. ולא רק זה, אלא לפי דעתו, רצוי באמת ומומלץ שלא יאמרו בשעת ההקרבה לשם אחד מהכוונות, מהשש כוונות האלו. שהוא תנאי בית דין. בית דין יתנו תנאי והוציאו כרוז לכל הכהנים. שימו נא רבותיי הכהנים, אל תאמרו שאתם שוחטים את הקורבן לשם, בוא נגיד אם זה קורבן עולה, לשם עולה, שלמים לשם שלמים. למה? סוף היום נגיד, כבר עבר תחת ידם של הכהנים איזה 10,000 קורבנות. מתבלבלים כבר, לשם עולה, לשם שלמים, לשם חטאת, לשם, 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 לשם. כבר מתבלבלים לגמרי. על קורבן חטאת יגידו לשם עולה, יעשו שם חורבנות שלמים. אל תגיד כלום, כי הרי זה לא מעכב, נכון? אז אל תגיד. כל המוסיף גורע, כמו שאומרים. מה באמת הסיבה? המשנה פה מתייחסת לשאלה שאולי בן אדם יכול לשאול, רגע, בסדר, אז הכהן יכול להיות שהוא באמת יתבלבל, אבל אולי הבעלים, כשהוא מביא קורבן שלמים, והוא כיוון שהקורבן שלו הוא שלמים, או שהבעלים הביא קורבן חטאת, והוא כיוון שהקורבן שלו הוא חטאת, אז זה לא יעזור אולי שהכהן יגיד שהוא שוחט את הקורבן לשם משהו אחר. אומרת המשנה, מה פתאום? מה אתה חושב שזה קובע מה שהבעלים חושבים? שאין המחשבה הולכת אלא אחר העובד. מה שקובע זה הכהן שעובד בבית המקדש, או אותו אחד שעושה את העבודה של הקורבן. אומרת הגמרא, אמר רב יהודה, אמר רב. יש פסוק שמדבר על קורבן, ולומדים מזה חלק מהכוונות שהמשנה פירטה. הפסוק אומר ככה, והקטיר הכהן את הכל המזבחה. ואז הפסוק אומר חמישה דברים, עולה, אישה, ריח, ניחוח להשם. עכשיו הגמרא לומדת מכל אחד מהם. עולה, שצריך להיות לשם עולה, ולא לשם מה? לפוקה, לשם שלמים דלו. כשאתה מקריב קורבן עולה, תחשוב שאתה מקריב את זה לשם עולה ולא לשם שלמים. הדבר הראשון של המשנה. אישה, לשם אישים, שזה יהיה שרוף, להפוקי, כבבה דלו, שזה לא יהיה רק צלוי, אלא תיתן לזה שזה שרף לגמרי למזבח. ריח, לשם ריח, שיהיה ריח של הקורבן. איך אתה רוצה שאני לא יעש, איך עושים שלא יהיה ריח? להפוקי, איברים שצלען ואילן דלו, אל תצלה קודם את הבשר מחוץ למזבח ותעלה אותו כשהוא כבר צלוי. כי הריח הטוב של הבשר כשהוא נצלה זה רק עד שהוא צלוי. כשהוא כבר צלוי ואתה שורף אותו כבר אין לו ריח טוב. אז תעלה אותו כשהוא עדיין טרי ושהוא יצלה על המזבח בעצמו. כמובן תשאיר אותו אחר כך עד שהוא יישרף. אז גם כשהכהן עושה עבודה בקורבן צריך לחשוב שהוא עושה את זה לשם שיעלו את זה על המזבח כשהוא טרי ולא כשהוא כבר צלוי. הלאה. דאמר רב יהודה, אמר רב, איברים שצלען ואילן, אין בהם משום ריח, אין בהם משום ריח. ברגע שהוא צלה את האיברים לפני כן ורק אחר כך העלה אותם על המזבח, זה כבר לא עושה את הריח שהתורה רוצה שיהיה על המזבח. והפסוק אומר ניחוח, מה זה בא לרבות? לשם הנחת רוח, לשם הנחת רוח. נחת רוח למי שאמר והיה העולם, נחת רוח לקדוש ברוך הוא שאמר ונעשה רצונו. והמילה האחרונה שכתוב, להשם, לשם השם, לשם מי שאמר והיה העולם. אמר רב יהודה, אמר רב, חטאת ששחטה לשם עולה פסולה. חטאת זה אחד משתי הקורבנות שאם שוחטים אותה שלא לשמה, היא פסולה. חטאת ופסח בזמנו. חטאת ששחטה לשם עולה פסולה. מה קורה אם הוא שחט חטאת לשם חולין? לשם חולין כשרה. בסדר. אמר רבי אלעזר, מי טעם עד רב? מאיפה רב לומד שכשכהן שוחט קורבן חטאת, אם הוא חושב לשם עולה זה יהיה פסול ולשם חולין זה יהיה כשר? הפסוק אומר, ולא יחללו את קודשי בני ישראל. הכוונה שהתורה אומרת, אין לך סיכוי לחלל את קודשי בני ישראל. מה נראה לך? שאם תחשוב מחשבת חולין, אתה תצליח, אתה חושב שאתה שוחט את הקורבן לשם חולין, תחלל את קודשי בני ישראל? מה פתאום? ולא יחללו את קודשי בני ישראל. נו, אז אם כן, למה באמת כששוחטים לשם קורבן אחר זה כן מתחלל. אלא, רש"י מביא פה, שהרי מציאות שיש פסוק שכתוב שבמחשבה שלא לשמור כן מתחללים, מזה שכתוב ושחט אותה לחטאת, שדווקא אם שחטו את הקורבן לשם חטאת, רק אז זה כשר, אבל אם שחטו את זה שלא לשם חטאת, אלא לשם קורבן אחר, זה מחולל. מזה לומדים ש... יש מקרה אחד שמחלל ויש מקרה אחר שלא מחלל, ואנחנו מעדיפים לומר שלשם קודש אחר זה, זה מחלל, כי זה משהו שדומה, זה יכול להיות שהוא בכלל מן דאמר פה חטאת, עולה, אם שוחט חטאת לשם עולה אז באמת החטאת תהיה פסולה, אבל אם זה לשם חולין אז החולין זה בכלל לא מן דאמר כמו שאומרים, כן? זה לא משהו מספיק חשוב בשביל שיחלל, אז לכן לשם חולין לא מתחלל. הלאה, קודשים, עכשיו ממשיך את ההסבר, קודשים מחללים קודשים, ואין חולין מחללים קודשים. טוב, זה דבר אחד. עוד דבר דומה, עכשיו הגמרא, לא, עכשיו הגמרא שואלת שאלה, ואחרי זה יביאו דבר דומה. מה טיב רבה? מהמשנה שלנו. מה רבי יוסי? אף מי שלא היה בליבו לשם אחת מכל אלו כשר, זאת אומרת, גם אם אחד לא כיוון את השש הכוונות שצריך לכוון לפני שעושים עבודה בקורבן, בכל זאת הקורבן יהיה כשר. אבל מה אנחנו רואים מפה? למה? שהוא תנאי בית דין. בגלל שזה תנאי בית דין, שזה יהיה כשר גם בלי שהוא יכוון. ועוד התנאי בית דין אומר שצריך שלא לכוון באמת. הבית דין אמרו, אל תכוון. אל תכוון את הכוונות האלה כדי, כמו שביארנו, לא תבוא להתבלבל ולהגיד כוונה שתפסול. מה מדייקים מזה, מדברי רבי יוסי? כן, תמה שלא היה בידו, שלא היה בליבו כלל, היה בליבו לשם חולין פסול. כתוב שרבי יוסי אומר שתנאי בית דין שלא יכוונו שום כוונה, שהכהן ישחוט את הקורבן בסתם, או יעשה את העבודות של הקורבן בסתם. אבל מה קורה אם הכהן כן חשב מחשבה, הוא חשב שהוא שוחט קורבן חטאת לשם קורבן של לשם בהמה של חולין, אז לכאורה זה כן יפסול. נו, אז אם ככה רואים מכאן ששוחטים חטאת לשם חולין, זה לכאורה כן פסול. אומרת הגמרא, אמר לה אביי, דילמה לא היה, דילמה לא היא. אומרת הגמרא, דילמה לא היה בליבו כלל, לא היה כלל, אם לא היה בליבו שום מחשבה, כשר ומרצה. הקורבן יהיה כשר, גם ההקרבה תהיה כשרה, וזה גם יהיה כשר לאכילה, וזה גם מרצה על הבעלים שהוא לא צריך להביא קורבן אחר. אבל היה בליבו לשם חולין, כשר ואינו מרצה. יכול להיות שאם היה, הדיוק שלך הוא נכון, שלומדים פה שאם לא היה בליבו זה אחרת, אבל יכול להיות שאם לא היה בליבו, מה זה יהיה אחרת? זה יהיה כשר, שהקורבן הזה ירצה, שהקורבן הזה... באמת, הקרבה תהיה קשרה, וזה יהיה ראוי לאכילה, אבל הוא לא ירצה רק שהבעלים יצטרך אולי להביא קורבן אחר, מכיוון ששחטו את הקורבן שלו לשם חולין. אז אם כן, אין מכאן ראיה שכששוחטים לשם חולין, הקורבן יהיה פסול. יכול להיות שהוא יהיה קשר, רק פשוט הבעלים יצטרכו להביא קורבן אחר. זאת אומרת, הוא יהיה קשר ויוכלו לאכול את הבשר שלו, רק יצטרכו להביא קורבן אחר בשביל החוב שהם עדיין חייבים, הבעלים. טוב. עכשיו הגמרא מביאה עוד דבר. אמר רבי אלעזר, חטאת ששחטה לשם חולין, כשרה. מה קורה אם אחד שוחט קורבן חטאת, הוא אומר שהוא שוחט את הקורבן לשם חולין, לשם בהמת חולין, אז כמו שאמרנו, הקורבן יהיה כשר, כשרה. אבל אם הוא שחט את הקורבן משום חולין, מה זה משום חולין? שהוא היה בטוח שזה בכלל לא קורבן? לא שהוא שחט קורבן לשם חולין. הוא לקח בהמה, הוא חשב שזה סתם איזה בהמה של התליז, והוא בא ושחט אותה, כמו ששוחטים בהמה במשחטה. לא חשב בכלל שזה קורבן, משום חולין. אז הוא סתם מתעסק, הוא לא התכוון בכלל לעשות פה איזה מצווה של הקרבת קורבן, אז הקורבן יהיה פסול, הקרבה תהיה פסולה. הגמרא מביאה לזה באמת ראיה, כדבאי מיניה שמואל מרבונה, מניין למתעסק בקודשים שהוא פסול, הקורבן יהיה פסול, שנאמר ושחט את בן הבקר לפני השם. מה לומדים מפה? עד שתהיה שחיטה לשם בן בקר, לשם הקורבן. אז רואים מכאן שצריך לשחוט קורבן לשם אותו, לשם קורבן, לא לשם מתעסק. אומרת הגמרא, כן, לפני השם. עד שתהי שחיטה לשם בן בקר. אמר לי, זו בידינו היא. אנחנו כבר ידענו את הלימוד הזה שלכתחילה צריך לשחוט קורבן לשם קורבן ולא לשם חולין. ולא סתם להתעסק. אבל לעכב מניין, מאיפה אתה יודע שאם שחטו קורבן, והכהן בכלל לא ידע שמדובר פה בקורבן, הוא חשב שזה סתם חולין, והוא סתם מתעסק בשחיטה, הוא חשב ששוחט סתם איזה בהמה, מניין שאם הוא שחט ככה קורבן, הקורבן יהיה פסול, זה השאלה. וכתחילה לא לעשות את זה, אנחנו יודעים. כבר ידענו את המקור לזה, אבל מאיפה אתה יודע שזה מעכב, שאם כן עשו, אם כן שחטו קורבן ולא ידעו שזה קורבן בכלל, וסתם התעסקו איתו כמו ששוחטים חולין, שזה יהיה פסול. אמר לי, לרצונכם תזבחו הוא. הפסוק אומר שכששוחטים קורבן צריך לשחוט אותו בכוונה, במחשבה. לדעתכם זבחו. זה שהתורה אומרת פעמיים שכששוחטים ועושים עבודה של קורבן צריך לעשות את זה עם כוונה לשם קורבן. רואים מכאן שכשזה כתוב דבר פעמיים, הכתוב שנה עליו, הכתוב שונה עליו וחוזר עליו פעם נוספת, כדי לומר שזה מעכב. שאם שוחטים סתם, חושבים שזה סתם בהמה ובאמת זה קורבן, אז באמת הקורבן הזה יהיה פסול. כי בשביל שהקורבן יהיה כשר, צריך שהכהן לפחות ידע שזה קורבן. גם אם הוא לא שחט את זה לשם אותו קורבן, אבל לפחות שידע שזה קורבן. אבל אם הוא לוקח בהמה והוא סתם מתעסק, הוא לא יודע שזה קורבן, אז הקורבן יהיה פסול בשחיטה כזאת. עד כאן השיעור על דף מ"ו.